פרק ח' פסקה ד'. מהו מקור הרוגזה של רשעים? מהו הקצף על העולם כולו? מהו יסוד העצבות המרה האוכלת את הרוח ואת הבשר, הממלאת ערס את החיים המצויים אצלם? מהיכן מקור מושחת זה נמשך? בביטחון פנימי ברור אנו משיבים על זה, ממקור הרשעה כל זה נובע. מרשעים יצא רשע. חופשי הוא הרצון, ולהיות גיבור ובן חורין אמיתי באו החיים. והרשעה השרויה בעומק הנשמה, כשהרצון איננו חפץ לעוזבה, הרי סותרת את המשקל השווה של החיים, את היחס הישר שיש לנשמתו של האדם עם כל ההוויה כולה, בכללותה ובפרטיותיה, והירוס ההרמוניה מכאובים רבים ומסבב. וכשהוא חודר אל הרוח, עצומים איסוריו שהם מתגלים בצורה של זוועה, של קיצפון, של חוצפה, של קלון וייאוש. ולזאת קוראים הם הצדיקים, אנשי הטוב והחסד, אנשי העושר של החיים, אל הרשעים האומללים. בואו וחיו, שובו שובו מדרכיכם הרעים, ולמה תמותו? התעדנו על טוב השם וראו חיים של עונג ושל אורה, של שלום ושל שלוות השקט, של ביטחון ושל כבוד. כתל מאת השם כרביבים עלי עשר. אנחנו נתקלים בתופעה שישנם אנשים שהם כל הזמן מרירים. יש להם מין שנאה, רוגז, כל העולם, הכל לא טוב. מראים להם איזה אדם שיש לשבח אותו, לא, יש לו את החולשות האלה והאלה, הוא לא אמיתי, הוא עושה את זה בשביל להשיג, הוא רוצה לנצל אתכם, אתם תמימים, כל העולם כולם רשעים, לא יוצא שום טוב, שום טוב מהעולם. יש לפעמים שזה מגיע עד כדי כך שאנשים גם בכוונה לא רוצים לשאת נשים, לא רוצים לבנות חיים, כדי שלא יהיו עוד ילדים בעולם. כי הם רואים את כל החיים כדבר שלילי. מאיפה בא הדבר הזה? וזה דבר כל כך לא טבעי. אנחנו יודעים שאפילו בעלי חיים הפשוטים ביותר רוצים לחיות. כל אחד אוהב את החיים. אהבת החיים זה שייך לטבע היסודי של כל מי שחי. לקחו אפרוחים ושמו אותם ליד איזה מקום גבוה, שאם הם יפלו משם הם יתרסקו. וראו שהם מסתכלים למטה והם רועדים מפחד, למרות שהם לא מבינים מה זה. הם לא יודעים מה זה למות, הם רק יצאו לחיים. אבל יש איזה מין טבע פשוט בכל מה שחי, שהוא אוהב את החיים, הוא רוצה לחיות. למה יש אנשים ששונאים את החיים? אז קודם, לפני זה, אולי נצטרך להבין למה אוהבים את החיים. למה באמת אוהבים את החיים? למה כל אחד רוצה לחיות? מאיפה זה בא? האם בגלל שאדם מחפש תענוגות, הוא מחפש איך להתענג? אנחנו יודעים כולנו שרגעים של הנאה הם מעטים מאוד. אדם אוכל אוכל הטעים ביותר לפיקו, אחרי שתי דקות זה כבר לא מעניין אותו. אותו דבר שלפני זה הוא כל כך השתוקק, אכל, הוא כבר לא רוצה, הוא כבר לא נהנה מזה. אם הוא יאכל, זאת אכילה גסה. הנאה של כבוד. כמה אדם יכול ליהנות מכבוד? כמה אדם יכול ליהנות מכסף, מזהב, מאושר? כמה אפשר ליהנות מזה? אחרי זמן קצר, זה כבר לא עושה רושם על האדם. אדם עמל לפעמים עשרות שנים בשביל להשיג איזה בית מפואר. אחרי שהוא נמצא שם, זה כבר לא תופס את הלב. הוא כבר לא שמח בזה. מחפש דברים אחרים. אז למה באמת אדם רוצה לחיות? מאיפה זה בא? מאיפה באה אהבת החיים? לא רק שלנו, לא רק של בני אדם, אלא אפילו של בעלי חיים. כולם רוצים לחיות. ואהבה לחיים נותנת המון כוח לשמור על החיים. כשאדם מזהה שיש סכנה לחיים שלו, הוא מגלה כוחות עצומים לשמור על החיים. מאיפה זה בא? נוכל לומר שכל מה שחי, יש בו ניצוץ אלוקי שמחיה אותו. כמו שאנחנו אומרים בויברך דוד, ואתה מחיה את כולם. והניצוץ האלוקי הזה הוא אחד שמתחבר לכל הגילוי של האלוקות בעולם. וזה כל כך שלם וכל כך גדול וכל כך טוב, שמזה באה אהבה לחיים. האדם מרגיש שבתוכו יש משהו טוב, משהו גדול, משהו חשוב מאוד. ואת זה הוא אוהב. הוא לא אוהב את זה בגלל תענוג כזה או תענוג אחר, או איזה דבר חיצוני, כי הדברים החיצוניים שאדם אוהב הם מאוד קטנים ומאוד חולפים. אדם נהנה מאיזה הנאה, כל דבר. אדם אוהב את הילדים שלו, את אשתו, את המשפחה שלו. גם זה, אנחנו יודעים שזה דבר שעובר, זה לא דבר שקיים כל הזמן. זה אהבת החיים, שיש את זה לא רק לבני אדם, אלא גם לבעלי חיים, מתוך תחושה פנימית שהם קשורים עם עניין גדול מאוד מאוד. גדול, קדוש, טוב, אמיתי, ישר, שאי אפשר שלא לאהוב אותו. שאי אפשר שהוא לא יתקיים. ומתוך זה, כשאנחנו רואים אנשים ששונאים את העולם, אז זה לא בגלל שהם לא נהנים מהעולם. למה הם שונאים? השנאה הזאת היא פנימית. כשאנשים על כל דבר אומרים שזה רע, זה לא טוב, זה מקולקל, כל האנשים רעים, החברה מקולקלת, החיים לא שווים כי בסוף כולם מתים, שזה שרה בממשלה שלא רוצה להתחתן בכוונה, כי היא אומרת שהחיים הם כל כך שליליים, אז למה שהיא תביא עוד ילד לעולם שגם הוא יסבול? רואה את החיים כסבל. כל אחד מאיתנו אוהב את החיים. זה נורמלי. זה בריא. זה אומר שהוא שייך למהלך הכללי של הבריאה. אלה ששונאים את החיים, כנראה, מוכרחים לומר שזה בא לא ממה שהם למדו, מישהו השפיע עליהם, מישהו צייר להם שהחיים הם מקולקלים. זה לא נכון. כי יש הרבה טוב בחיים. יש גם צרות בחיים. הרמב״ם במורה נבוכים מדבר על אלה שאומרים שהעולם הוא רע, שהעולם מלא צרות. אומר הרמב״ם, בואו נעשה חשבון. רוב המחלות בעולם באים בגלל בני אדם. או שהם אוכלים אוכל לא בריא, והם מזיקים לעצמם, אבל השם לא ברא אותם. אם הם היו אוכלים אוכל טוב ומבריא, הם לא היו אמורים להיות חולים. או שהם לא שומעים על עצמם בקור או בחום, או שהם מופקרים מאוד ביחס בין גברים לנשים, שזה הרמב"ם כותב שזה הכוח של האדם, וזה הורס אותו, וזה גומר לו את הראייה בעיניים, וגורם לו להיות מטושטש וחלש ורפה. כן, אז כל האנשים שמתמכרים לכל מיני תאוות, הם עושים את עצמם. הרמב"ם בהקדמה למשניות כותב שיש אדם שעובר אורחות ימים, הולך בדרכים מסוכנות, עושה כל מיני דברים קשים כדי להרוויח כסף, וכדי שבכסף הזה שהוא ירוויח הוא יבנה בית מהודר,
שהוא בונה אותו בית לאלף שנה, ובעצם כמה נשאר לו לחיות? 10 שנים. שמה, הוא אומר, איזה, יש שיגעון יותר גדול מזה? פעם סיפרו על זה בדרך של משל, של מי שמכיר את ירושלים, מחנה יהודה. שוק, המון המון עומס. לא יודע אם היום יש את האוטובוס הזה, פעם היה אוטובוס מספר אחד, שזה נוסע ממחנה יהודה עד בית הקרם. זה עצר אוטובוס ונדחקים המון אנשים בתוך האוטובוס. אחד האנשים נמצא שם דוחק לחוץ, בקושי אפשר לנשום. תחנה אחת, תחנה שנייה, יורדים כמה אנשים, כבר אפשר קצת לזוז. ועוד תחנה, ירדו עוד כמה אנשים, אפשר כבר ללכת, להסתובב, יש קצת רווחה. והנה הגיעה עוד תחנה, וירדו הרבה אנשים, יש מקום לשבת. הוא בא לשבת, סוף סוף הוא יכול לנוח. אומר לו הנהג, סליחה, זה תחנה אחרונה, צריך לרדת. זה אומר שככה החיים של האדם. האדם חושב, עד החתונה הוא להתאמץ כדי שיהיה לו בית טוב. אחרי החתונה הוא צריך להתאמץ הרבה, לגדל את הילדים שלו. אחרי שהוא יסיע את הילדים שלו, אחר כך הכל יהיה בנחת, אחר כך הוא יתכנן את החיים כמו שהוא רוצה, אז יהיה הזמן רק בשבילו. אבל קודם הוא צריך להספיק. צריך להספיק בהתחלה לחתונה, אחרי זה לבית, לילדים, לגדל אותם, לחנך אותם. סוף סוף הילדים כבר נשואים ומסודרים, והגיע הזמן לשמוח, אומרים לו, תפקיד נגמר. העולם הבא מחכה לו. זאת אומרת, כמה שהעולם הזה הוא עולם של דמיון, אין בו הרבה הנאות. אבל אם אדם היה שומר על עצמו, הוא יודע. יודע שיש לאדם 70 שנה, 80 שנה. למה צריך לעבוד הרבה? למה צריך להיות בית מפואר? אפשר בית בינוני. לא צריך בגדי פאר. לא צריך לאכול אכילות מותרות. החיים עם אשתו, לא צריך לחפש עוד נשים ועוד, ולא לרדוף אחרי כבוד. ואז כמעט שאדם לא יהיה חולה ויהיה בריא כל החיים שלו, יוכל למצוא זמן גם לגדל את הילדים וגם ללמוד תורה וגם לנוח ולא לעבוד קשה ולהיות בריא כל הזמן ולהיות עם הרבה שמחת חיים. כותב הרמב״ם שרוב הצרות בעולם הם צרות שאדם מביא אותם לעצמו בידיים שלו. או שהוא שטוף אחרי אוכל, או שטוף אחרי נשים, או שטוף אחרי כסף, או שטוף אחרי כבוד, מחפש כל מיני דברים שהם לא יועילו לו, יאמללו אותו, יארסו את החיים שלו, ובסוף הוא מתלונן שהעולם הוא לא טוב, שהחיים הם קשים. מי ביקש אותך? כן.
אבל יש נקודה כזאת שגם כשאדם
מבין
את זה, יצר לב האדם רע מנעוריו. היצר יותר חזק ממני. אומר, אני באמת מאמין שאני אסתפק במועט, אני באמת, ככה אני חיה את העולם הזה בצורה הכי טובה. אבל זה קשה, כי אני תמיד רוצה לאכול עוד, ותמיד רוצה זה. יש יצר כזה. איך מנצחים אותו?
אם אכלת פעם עוגה גדולה עם קצפת, וקיבלת אחרי זה שלשול רציני, אז אם יש לך שכל, אתה לא תיגע בזה עוד. אתה מבין, אתה רואה מה שזה עשה לך. מה, אתה צריך לחפש לעצמך צרות? אתה רואה פלוני אלמוני, עודף אחרי כסף. אתה רואה אותו עובד מהבוקר עד הערב. הוא למד תכנות מחשבים או משהו אחר, והשקיע המון. אחר כך הוא מקבל תפקיד, שזה מ-8, לפעמים 7:30 בבוקר, עד 10 בלילה. כן. הוא לא רואה את אשתו, לא רואה את הילדים שלו. בסדר, יש לו משכורת 20,000 שקל לחודש. 25,000 שקל לחודש. הוא מנהל של בנק, הוא מרוויח המון. מה עושה, בשביל מה הוא צריך את זה? מה יותר חשוב? הילדים שלו, אשתו, הנשמה שלו, תורה שהוא ילמד? מה הוא כל הזמן משרת אנשים? הוא מספק להם כסף, אז הם מספקים לו כסף חזרה, אבל לא נשאר לו חיים. הכסף צריך להיות מכשיר, לא שהכסף שולט עליך. יש אנשים, נשים ששואפות לבית מאוד מעודר, ריהוט מאוד יקר, אבל אז אם הילד נכנס ולכלך משהו, אז האישה יכולה לקלל את הבן שלה. מה יותר חשוב? הבן שלך או הספה או התמונה שקנית? בסדר, קנית תמונה ב-2,000 שקל. ציור אומנותי, שזה צייר מיוחד. הילד בא וקשקש על זה. מה יותר חשוב? הילד חשוב פחות מהתמונה? אישה שקונה ריהוט יקר, היא נהפכת להיות עבד של זה, היא משועבדת לזה. אל תיגעו בזה, והיא כל הזמן רק מבריקה את זה ומנקה את זה, וכל הזמן הראש שלה מסביב לתמונות ולציורים ולשולחן היפה ולמפה היפה שהיא קנתה. יש חיים גם לאדם, כאן זה הכל חומר, עבדים של החומר. אדם עם שכל, הוא לא ייתן ליצר לשלוט בו. אם היצר נותן לי הנאה לרגע, זה לא מסכן אותי, בסדר. אבל אם זה משעבד אותי, בגלל זה אני בונה חיים שבעצם אין לי חיים. אין לי זמן לעצמי. אני כל הזמן עובד לאנשים. יש לי אחיינית שהיא דוקטור. דוקטור להמטולוגיה. היא עובדת במעבדה, כל הזמן אני אומר לה, תעזבי חצי עבודה. היא אומרת, אני לא יכולה. היא צריכה לפענח כל מיני דברים בדם של אנשים, במעבדות. היא עובדת מהבוקר עד 20:00, היא חוזרת ממוטטת. בשביל מה? למה צריך את זה? קשה. בסדר, צריך להיות חזק ולהגיד, עד כאן, אני לא מוכן.
המקרה של
הרבי מהוגה
זה משהו שרואים את הנזק בצורה מיידית, אבל לפעמים אנחנו לא
רואים. ואם אתה לוקח משרה שאתה עובד שם מהבוקר עד הערב, אתה לא רואה איזה מיידית את הנזק? שאין לך בית? אין לך אישה? אין לך ילדים? אתה מגיע הביתה לראות את הילדים ישנים? אין לך זמן לדבר איתם? מי יחנך את הילדים? אחר כך לילדים לא יהיה יחס, כשהם יגדלו, הם לא יכבדו את האבא, כי הם לא קיבלו ממנו. אז אחר כך אדם מצטער, בשביל מי עבדתי? בשביל הילדים האלה, שאפילו לא מתייחסים אליי. כשאדם עובד עבודות קשות, אז הוא רואה את זה. הוא רודף אחרי נשים. אז יכול להיות שהרבה נשים מחייכות אליו, אבל אף אישה לא אוהבת אותו ממש. היה יהודי, פעם גירש את אשתו, הוא רצה, לא היו לו ילדים אשתו, אז הוא גירש אותו. אמר, אני רוצה ילדים, זה יותר חשוב לי. אמרתי לו, אתה מגרש היום את אשתך, מה אתה חושב, האישה השנייה תאהב אותך כמו אשתך? האישה הראשונה הייתה בצער, היא בכתה, התחננה שלא יעזוב אותה. בשבילה הוא היה החיים שלה. הוא לא שמע. הוא רוצה ילדים, זה יותר מעניין אותו. נכון, זאת הלכה, כן, אבל צריך לראות, אתה הורג אותה. אולי אם תלך לטיפולים רפואיים, אולי יש דרכים היום. יש כל מיני דרכים איך שאדם יוכל שיהיו לו ילדים בלי לגרש את אשתו, בפרט שהם מאוד אוהבים אחד את השני. אבל זה מראה שהוא באמת לא אהב אותה, הוא אהב את עצמו. ואמרתי לו, אל תעשה את זה, אתה גורם לצער קשה מאוד. לא, הוא גרש אותה, נשא אישה שנייה ונולד לו בן. הוא היה כעת בשיא העושר, אבל אחרי כמה זמן, האישה הזאת התחילה למרר לו את החיים. היא החליטה, היא עשתה לו טובה, שהיא נישאה לו. הוא נאלץ לברוח מהבית, חי ברחוב, ואחרי 2-3 גם נפטר מכל מיני צרות, מחלות. ראיתי אותו אחרי שהוא היה כבר ברחוב, אמרתי לו, תראה מה שעשית לעצמך. זה היה שווה? שאדם יחשוב שהוא מגרש את אשתו. יש אנשים שבגדו באישה שלהם. כן, מצאו אחרי 20 שנה שהוא נשוי, מצא אישה צעירה יותר, אשתו כבר אחרי שילדה כמה בנים, היא כבר לא נראית כל כך צעירה ולא יפה כמו שהייתה. אז הוא עובד במשרד, יש בחורה צעירה, אהב אותה, עזב את אשתו. אמרתי לו, הבן שלו אמר לו, אבא, כשאתה תהיה זקן בכיסא של גלגלים, תלך לאישה שהיא תיקח אותך, אני לא אבוא אליך. אתה פגעת באמא שלי, אני לא מוכן יותר לראות אותך. מה אתה חושב שעשית? אתה חושב שאתה ירא שמיים? הוא אומר, כן, האישה הזאת, היא לא מבינה אותי, היא לא כלום. אישה צעירה, אני יוצא איתה לכל מיני מקומות. מה יהיה הסוף של החיים שלו? אני כבר שנים לא רואה אותו. אני בטוח שלא יהיה לו סוף טוב. אדם צריך להבין שצריך לאהוב מה שטוב לו, לא מה שנחמד ומה שיפה, כי הוא משלם בשביל זה. טוב, זה רוב הצרות של בני אדם, אנשים גורמים את זה לעצמם. זה כך אומר הרמב״ם, עושה חשבון, שתראה, אנשים אומרים שהעולם הוא רע, יש רעידות אדמה, יש אסונות. זאת אומרת, תעשה חשבון כמה אנשים מתו מרעידות אדמה וכמה אנשים מתו מתזונה לקויה, ממחלות לב, ממריבות. אין בכלל מה להשוות. ואתה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה רע בעולם בגלל רעידות אדמה? גם זה. חז"ל לימדו אותנו שגם רעידות אדמה זה בא בגלל שיש עמים מושחתים. אז הקדוש ברוך הוא רוצה קצת לזעזע אותם. אבל בסך הכל רוב הצרות בעולם הם באים על ידי האדם שמביא אותם לעצמו. העולם הוא רובו ככולו טוב, למרות שהעולם הזה הוא לא עולם הבא. זה לא עולם השכר וזה לא העיקר. אבל גם בעולם הזה, אם אדם היה חי בצורה נורמלית, בריאה, טבעית, ולא היה מחפש דברים מעבר למה שהוא צריך, הוא לא היה ניזוק, היה לו טוב. יש אנשים שבשביל למצוא חן בעיני החברים מוכנים למען חבר, לשקר בשבילו, לעשות דברים לא טובים בשבילו. בסוף יגלו את זה. בסוף אדם ישלם את המחיר. בכל תחום ותחום. כבוד. הרי יש לנו ראש ממשלה. שלא זה היה חשוב להיות ראש ממשלה כמו... זה היה מוכן לשקר את כולם. עוד שנה הוא לא יהיה ראש ממשלה. אחר כך הוא לא ייבחר. האדם הזה יהיה אחד האנשים הכי שנואים במדינה. זה היה שווה לו? כעת הוא לא מרגיש את זה. כעת הוא מרגיש שהוא רוכב על הסוס. בעצם אף אחד לא מכבד אותו. כולם יודעים שהוא לא שווה הרבה. הוא בגד באנשים, רימה אנשים, עושה המון רע לכל מיני דברים של עם ישראל. הוא ישלם על זה. זה שווה? מה זה נתן לו שהיה ראש ממשלה? אחר כך זה יהיה לו ביזיון הרבה יותר גדול, כאשר אף אחד לא מתייחס אליו. כי מי שהיה אדם במעמד בינוני ונשאר מעמד בינוני, הוא תמיד מרגיש טוב. אבל מי שהגיע למקום גבוה ונפל, צער שלו הרבה הרבה יותר קשה. לנו זה לא חסר כבוד, משכורת גבוהה. זה לא חסר, אנחנו חיים. אבל מי שמתרגל לזה, ואחר כך פתאום הוא מפסיד את זה, זה מאוד קשה לו. אבל הוא לא חושב. הוא לא חושב, והוא ישלם בשביל זה. אבל כאן הרב מדבר על... לא על הדברים האלה שהם דברים בינוניים. יש אנשים שיש להם מין תפיסת עולם שלילית מאוד, שהם שוללים את כל העולם. הכל לא טוב. זה לא רוב האנשים. רוב האנשים אוהבים את החיים, שמחים בחיים. האנשים גם הפשוטים. באים הביתה, רואים את הילדים שלהם, שמחים איתם, שמחים שהם לומדים תורה, שמחים ללכת להתפלל, שמחים שהם מקיימים מצוות כל חג. זה שמחה בשבילהם. כן, רוב החיים הם שמחה גדולה. לא שמחה של תענוגות שאתה רוצה באותו רגע להתענג, אבל אתה שמח שאתה חלק ממהלך כללי, שאנחנו חלק מעם ישראל, חלק מאלה שבונים את העם ובונים את המדינה בזמן שלנו, ומחזקים את התורה ומחזקים את יראת שמיים ומביאים הרבה טוב בעולם. זה טוב לעולם שאנחנו נמצאים. לא בשבילנו, בשביל העולם. כמה טוב לעולם שיש בחורים שהם טובים, מוכנים לעזור, מוכנים, הם מחייכים לכל אחד. בעולם יודעים. יש איזה סיפור, השניים. כך השם של הסיפור. שהוא כותב לאדם, תדע לך, שאם תלך ברחוב, ופתאום, איזה סיבה, תדרוך על משהו לא טוב, ותיפול חלילה, ארצה, ותיפצע, אל תדאג. תמיד תמצא שני אנשים שירוצו אליך וירימו אותך ויטפלו בך, לא תישאר לבד. אם תהיה באיזה מקום שפתאום חלילה אדם מקבל בעיה עם כליות, עם לב, עם משהו, הוא נופל, יקחו אותו לבית חולים. למה? כי אנחנו חיים בחברה טובה. רוב האנשים הם טובים, רוב האנשים רוצים לעזור. וכמה טוב שאנחנו בין אלה. שגם אנחנו, אם נראה מישהו נופל, אנחנו לא ניתן לו ליפול. נראה מישהו בוכה בדרך, ילד, ניגש אליו, נשאל אותו, מה מפריע לך? חסר לך משהו? אתה רוצה משהו? לא נשאיר אותו לבד. אז זה טוב שאנשים כמונו נמצאים בעולם. כמה זה טוב לעולם? זה נותן לכולם הרבה יותר ביטחון, הרבה יותר שקט נפשי. מאשר להסתובב כל הזמן עם דאגות, מי יודע, אולי אני אפול, אולי יקרה לי משהו. יודעים שאם יקרה משהו, תמיד יש אנשים שיעזרו. בפרט בחברה שמחונכת על ערכים, על אמונה, על יראת שמיים, אנחנו יודעים, לא ישאירו מישהו שלא יבקרו אותו, שלא יראו אם קשה, אם חסר לו משהו. החברה שלנו, כן, כותב הרמב״ם, מעולם לא הייתה קהילה בישראל, שלא היה לה חברת צדקה שדואגת להכנסת קלה, למזון לעניים, לביקור חולים, להלוויית המת. היום חברה קדישה זה מקבלים מזכורת, אבל בכל הקהילות היהודיות זה לא היה תמורת מזכורת. באמריקה בקהילה של חותני זכרונו לברכה, הייתה שם קבוצה של אנשים שעובדים בחברה קדישה בלי שום תשלום. הם היו מתביישים אם היו מציעים להם תשלום. הם מרגישים שזה המצווה, שהם דואגים לכל אחד, שלא יהיה מישהו שלא יטפלו בו. והיו שם יהודים מבוגרים בבתי אבות. כל ערב שבת כשהייתי שם הלכתי עם חותני, אז הוא היה הולך לבקר כל יהודי ויהודי, לשמוע מה שלמה, מה חסר לו, מה הוא צריך, להיות בקשר עם כל אחד, בבתי חולים ובבתי אבות, והחברה דואגת לבית ספר לילדים, משתדלים לחינוך הטוב ביותר שאנחנו יכולים, משתדלים בכל דבר ודבר לעזור. כמה החיים נוחים, כמה החיים נעימים. הייתה משפחה כאן לפני שנים שהאבא חלה במחלה ממארת, והיה כבר סוף החיים שלו, והציעו שאולי אם הם יעברו דירה, אולי הם היו בדירה קומת קרקע לא מעובררת, בלי אור של שמש, אולי זה קצת יוסיף לו קצת שמחת חיים, אולי זה יעזור. אבל האישה אמרה, היו לה שישה, שבעה ילדים קטנים, מי יעזור לי, איך אני אתארגן, איך אני אעבור דירה ואיך אני אסדר את זה. ארגנו כאן קבוצה של בחורים, לאברכים, שהם הלכו הביתה, קיפלו להם את הכל, העבירו לה את הדירה, היא לא הייתה צריכה אפילו לשלם, סידרו לה את כל הדירה. כשבעלה נפטר, באו לשם לבית, קנו כל מה שצריך, ניקו את הבית, כל הרגישה שיש לה משפחה גדולה. כן? כל מה שהיה צריך, ארגנו לה מה שאולי אדם רגיל, בריא, לא היה לו עזרה כזאת. כן? העבירו לה את כל הציוד של הבית, הכל בחינם, לא ביקשו שום דבר. בשעת הפטירה של הבעל, הילדים כולם קטנים, הם לא יכולים לעשות כלום. היו 10 אנשים ליד המיטה שלו בבית, וקראו שיר השירים, אמרו שמע ישראל והשם מלך. כמה אנשים זוכים לזה? אנשים בריאים, רגילים. רק שיש קהילה טובה וקהילה תומכת, לא משאירים מישהו לבד. בסך הכל, לחיות בקהילה, באווירה כזאת, זה נותן הרבה שמחת חיים. זה נותן הרגשה של החיים הם לא פרטיים, כולם מוכנים לעזור, וכל אחד הוא לא גר בקהילה ורק נהנה, הוא גם שמח שתהיה לו הזדמנות לעזור, לקנות. כשעברנו בהתחלה, בשנים הראשונות, לבניינים החדשים שבנינו ברחוב הרב צבי יהודה, כל שבוע היה חנוכת בית של איזה דירה אחרת, וכל האנשים באים וכל אחד מביא ועוזר ומסדר כל מה שצריך. וכל ליל שבת היה בהתחלה, כשהיו רק 2 בניינים, כל ליל שבת היה עונג שבת בבית של מישהו. אתה כל הזמן שומע שירה, אתה מסתובב בחגים ושבתות, אתה שומע רק שירה ושמחה. כמה שמחת חיים זה נותן? אם אפשר להגיד שהחיים הם חיים לא טובים, אתה רואה את הילדים של כולם, וכל ילד יודע שאם אמא שלו לא באה, שכחה אותו בבית, שכחה את המפתח, או איזה סיבה יש, כל בית אומרים לו תיכנס, תחכה עד שאמא תבוא, אנחנו נדאג. ילד יכול להרגיש ביטחון, אף אחד לא מכונס בתוך עצמו מתוך איזה פחד מה יקרה לו, אבא שלו עוד לא חזר, אמא שלו לא חזרה, הוא נמצא ליד הדלת. לא, אין דבר כזה. כל אחד יש לו הרבה הרבה שקט נפשי. ואז כשאין שקט נפשי, כשכל אחד חי לבד לעצמו, באמת החיים הם קשים, כי אין אדם שאין זמנים שהוא קשה לו, שהוא חולה, שהוא הפסיד הרבה, שהוא נמצא באיזה משבר כלכלי, או משבר בתוך המשפחה, יש מריבה, יש קושי. אבל כשחיים בתוך חברה, אדם, יש תמיד מישהו שרוצה, מוכן להקשיב לו, מוכן לשמוע, לחלק איתו את הצרות שלו, לשמח אותו בשעת השמחה שלו. זה עולם אחר לגמרי. החיים הם הרבה הרבה יותר טובים. כשהחיים קשים הרבה מאוד, זה בא בגלל שאדם חי לעצמו, הוא חי בנפרד, הוא חושב רק על עצמו, לכן הוא בונה לעצמו איזו טירה גדולה ומשקיע הרבה שיהיה לו את הריהוט, את הכלים, את כל הדברים הכי הכי יפים. אבל בשעת משבר הוא לא מכיר אף אחד ואף אחד לא מכיר אותו, הוא נמצא לבד, ואין מישהו שאין לו שעות קשות. אנשים הגדולים והחשובים והעשירים יכולים להגיע לאיזה קשיים שכשהם צריכים עזרה, אם הם לא התייחסו לאף אחד כל השנים, גם להם אף אחד לא מתייחס, כי הם כל הזמן דאגו רק לעצמם. משפחה שלא עשירה, אפילו מתחת לקו העוני, אבל הילדים שם אוהבים אחד את השני, עוזרים אחד לשני, יש שמחת חיים. ילד לא צריך צעצועים יקרים ודברים מנקרים את העיניים כדי לסמוך. אם יש לו ילדים לשחק איתם, ויש אמא שאוהבת אותו, ויש לו עם מי לדבר, הוא יכול לספר מה שהוא רוצה, יש מי שמקשיב לו, זה מספיק. זה יותר חשוב מכל הדברים היקרים והחשובים. ואם האדם היה רואה את החיים בצורה בינונית, פשוטה, הוא היה מלא שמחת חיים. טוב, נמשיך הפעם הבאה.